אני שמח שאנחנו ביחד. הנושא שלנו הערב זה בשורת יוחנן. אני אקרא את 14 הפסוקים ואחר כך נשתדל להתעמק בהם. ויהיה אחרי כן, ויצא ישוע אל עבר ים הגליל אשר לטבריה, וילכו אחריו המון עם רב, כי ראו אותו תו אשר עשה עם החולים. ויעל ישוע להר, וישב שם הוא ותלמידיו. וימי הפסח, חג היהודים, קרבו לבוא. וישא ישוע את עיניו, וירא עם רב בא אליו, ויאמר אל פיליפוס, מאין נקנה להם לחם לאכול? ואך למה נסות אותו דיבר זאת, כי הוא ידע את אשר יעשה. ויעל אותו פיליפוס, לחם 200 דינר לא ימצא, להם לקחת לו איש איש מעט. ויום אליו אחד מתלמידיו, אנדרי, אחי שמעון פטרוס, יש פה נער שלו 5 כיכרות לחם שעורים ו2 דגים, אך אלה מה הם עליו רב כזה? ויום ישוע, צבו את העם לשבת ארצה, וירק דשא לרוב היה במקום ההוא, וישבו לארץ 5,000 איש במספר. ויקח ישוע את כיכרות הלחם, ויברך, ויתן לתלמידיו, והתלמידים אלה מסובים, וככה גם מן הדגים, כי אהבת נפשם. ויקשר סברו, ויאמר תלמידיו, אספו את פתותי לחם הנותרים, למען לא יובד מאומה. ויאספו, וימלאו 12 סלים, בפתותי 5 כיכרות לחם השעורים, הנותרים לאוכליהם. ויקירות האנשים את האות הזה אשר עשה ישוע, ויאמרו, הנה הוא זה באמת הנביא הבא לעולם. לפני שנתחיל להתעמק בפסוקים, אני כבר רוצה לומר פרט מאוד חשוב. האירוע שקראנו הערב, הפלא המיוחד, מופיע בכל הבשורות. אגב, זה האירוע היחיד שאני יודע שמתואר בצורה מאוד מיוחדת בכל המקומות, וכפי שאתם יודעים, לא בכל מקום, בכל בשורה, יש את כל המידע על האירוע. ומה שאני עשיתי, אני ליקטתי במהלך המצגת את כל ההתייחסות, גם של מרקוס, גם של מתי, גם של לוקס, ומן הסתם יוחנן זה הנושא שלנו, כשנקבל את כל התמונה על מה שקרה, וגם נוכל להפיק לקח רוחני כמה שיותר. אז בואו נתחיל. פסוקים 1 ו-2. אנחנו קוראים, ויהי אכן ויצא ישוע אל עבר ים הגליל אשר לטבריה. ים הגליל זה אחד הכינויים לכנרת, כפי שאנחנו יודעים. בהזדמנות זאת, אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להודות לאלוהים, שהשנה הכנרת בורחה בהמון מים, כמעט הגיע עד לתקרה שהיה צריך לפתוח את הסכר, ורק להודות לאלוהים על כך. אז ישוע הולך למקום הזה, ואחריו המון עם רב. ויכול להסביר מה המטרה של האנשים שהולכים אחרי האדון, לראות ולחוות את האותות שהוא עושה. תראו, אנחנו קוראים את זה. אנשים האלה ראו בעיניים אותות, אין ספק שזה ריגש אותם, זה ידעים אותם, ותמיד היו אנשים נוספים חולים שרצו שישוע ירפא אותם. אז מבחינתם זה היה לגיטימי שהם באים לישוע גם ולו לקבל רפואה. אבל כפי שנראה במהלך השיעור, ישוע תמיד ניצל כל הזדמנות מעבר לרפואה גם לתת להם מזון רוחני כמה שיותר. ואנחנו קוראים במרקוס פרטים נוספים שיוחנן לא מדגיש, ואני רוצה שנתייחס אליהם. אנחנו קוראים שהשליחים פנו לישוע ויגידו לו את כל אשר עשו ואשר לימדו. מה מסתבר? שישוע בשלב הזה כבר שלח את התלמידים לבשר את הבשורה בקרב עמנו, והבשורה לופתה בפלאים שונים, כמו ריפוי חולים, כמו גירוש שדים, והם באים בהתרגשות לספר לאדון את כל מה שעבר עליהם. משנם זה היה אירוע מאוד מיוחד לבשר את בשורת האדון. וכשהם מספרים לאדון את כל מה שעבר עליהם, מה אומר להם אדון? פסוק 31, בואו אתם לבד אל מקום חורבה ונוחו מעט. ישוע מאזין להם, מקשיב להם, והוא מייעץ להם. אתם עבדתם, אתם עמלתם, אתם עייפים, תמצאו את הזמן לנוח. זה מה שמצלם האדון. כל הפרטים האלה, כמובן יוחנן לא מדגיש בכלל, הוא לא מפרט אותם. ואז, מה אנחנו קוראים בסוף? רבים היו באים ויוצאים עד לעין, לעין את להם לאכול. הם היו כל כך מוקפים באנשים, שתלמידי ישוע אפילו לא היה את המעט פנאים, פשוט לשים משהו בפה אחרי כל הפעילות האינטנסיבית שלהם. ואז אנחנו קוראים, מה הם עשו? והלכו משם באונייה. ישוע הציע להם להתלוות אליו וללך למקום חרב, והם נענים לבקשתו, לעצתו. הם עולים על אונייה שהייתה בקרבה בים הכנרת, ופשוט נעים קדימה עם האונייה כדי לחמוק מהמונים שמקיפים אותם מכל עבר, והם רוצים קצת שקט. זה דבר שאדם צריך, קצת לנוח. כך גם נרחיב בהמשך כמובן. ואז מה אומר לנו יוחנן פסוק שלוש? והיה לישוע להר וישב שם הוא ותלמידיו. שוב, הוא גם לא נכנס לכל פרטי הפרטים שהסברנו, רק מציין, ישוע מגיע למקום שומם שזה ההר ביחד עם תלמידיו. לכאורה הם מצאו מנוחה, הם רצו שקט והם קיבלו את השקט. מה אנחנו קוראים במתי פרט נוסף מאוד מעניין? רואים שתלמידיו של יוחנן המטביל, הם קברו אותו, אחרי שכמובן ערפו את ראשו, ובאו וסיפרו לישוע. הם חיכו עם האדון אירוע מאוד קשה, שממש עכשיו קברנו את יוחנן, איש האלוהים. וכשכתוב, מתי מדגיש, ישוע שומע את הבשורה הלא נעימה הזאת, שימו לב מה כתוב, ויסר משם בונייה אל מקום חורבה. אני מבין מהתיאור של מתי, שישוע לא היה זקור כך למנוחה עבור תלמידיו, שבאמת התעייפו מאוד. גם הוא באופן אישי, כשהוא שמע את הבשורה הזאת, אני מבין מהתיאור של מתי, הוא גם רצה להתבודד. נזכור שצל המוות ריחף על ישוע בכל הפעילות שלו, הוא כל הזמן ידע מה צפוי לו. ועל כך אנחנו קוראים משפט שישוע אומר בלוקס, מאוד מעניין, אומר לתלמידיו, עליי תבילה להתאבל, ומה יצר לי עד כי תשלם. ישוע לא סבר רק ממש לפני הצליבה ובצליבה, זה היה רגעים הכי אינטנסיביים. לאורך כל התקופה צל המוות ריחף מעליו, הוא ידע מה מצפה לו. ואני מבין שהבשורה הזאת על יוחנן, מה שעבר עליו, שנערף ראשו וכעת הוא נגבר, אין לי ספק שגם שמה את המזות מול האדון, גם זה מה שצפוי לו לא עוד הרבה זמן. אתם זוכרים שהיו מקרים שכתוב על ישוע, נבעלה רוחו. פתאום כאילו הנושא של המוות שצפוי לו מתחדד ועומד מול עיניו. וכך אני מבין שגם הוא היה זקוק לנוח, להתבודד, להתחזק, אחרי שהוא שומע את הבשורה הזאת. ואנחנו עוברים לפסוק 4. וימי הפסח חג יודעים קרבו לבוא. אז כאן יוחנן מציין שכל האירוע שהוא מתאר מתרחש מאוד סמוך לחג הפסח. להזכירכם, בבשורת יוחנן פרק ב' מספר פרקים לפניכם, קראנו שקרבו חג הפסח וישוע עולה לירושלים. אז לכאורה כשאנחנו קוראים מה שכתוב בפרק ב' ובקטע הזה, נראה שעבר בערך שנה, כן, בין שני המקרים. אבל אם נבדוק היטב במרקוס, בלוקס ובמתי, נראה שעוד המון המון דברים ישוע עשה בתקופה הזאת שיוחנן לחלוטין לא מזכיר אותם, לחלוטין. ולכן מעריכים, אני בדק את הנושא, שישוע נמצא בשלב הזה עם תלמידיו לא שנה אחת, כשנתיים. נזכור שבסך הכל הוא היה תלמידיו כשלוש וחצי שנים שהוא בישר, אבל בשלב הזה הוא כבר היה איתם כשנתיים, ולמה אני מדגיש את זה? נראה את הציפיות של ישוע מתלמידיו, שכבר שנתיים ימים, לא חודש, לא חודשיים, זכו להיות בקרבתו, לשמוע אותו ולהתרשם מכל הפלאים שלו. זה מחייב. פסוק 5. וישא ישוע את עיניו, והיה עם רב בא אליו. שימו לב ששוב יוחנן לא מפרט, איך פתאום קורה שלמרות שישוע בורח עם תנמיתה ועמוד, פתאום עוד פעם אנשים מקיפים אותו. ועל כך אנו הסבר מאוד יפה ממרקוס. מה הוא אומר? אמון ראה אותם כשהם עלו על האונייה והכירו אותם. ואז מה עושה אמון? נראה בדיעות שאת ישוע נוסע באונייה, מפליג, האנשים רואים אותו ורצים בעקבותיו על החול, כן, על החול בסמוך לכנרת, כדי לעקוב אחריו ולתפוס אותו, להשיג אותו, ישוע מפליג, והם אחריו דוהרים, כולם, כולל מכל הערים שהיו באזור. היה להם רצון, כמיהה כל כך חזקה, להמשיך ולהימצא בקרבת האדון. ופרט נוסף שמציין מרקוס, מאוד חשוב, פסוק 30, ויאמו מאב עליהם. תראו, ישוע רצה להתבודד בעצמו, הוא גם רצה שהתלמידים שלו יתבודדו, שינוחו, שירגעו, שיאגרו כוח. ופתאום הוא בדילמה, המוני עם שוב השיגו אותו, והם זקוקים, זקוקים לו באופן אישי. ואז מאב אמור, הוא התמלא רחמים, חמלה, הוא לא יכל להיות אדיש לקהל הזה שמקיף אותו ומציף אותו. ואנחנו קוראים פרט נוסף, ויחל ללמד אותם. ישוע ניצל את ההזדמנות לתת להם מזון רוחני. ולוקס מוסיף פרט נוסף בפרק ת', ויקבלם וירפא את הצריכים לרפואה. נשים לב, ישוע מעניק להם גם מזון רוחני, גם מקבל אותם בסבר פנים יפות, גם מרפא כל מי שזקוק לריפוי. כשהוא בכלל התכוון להתרחק מהם, הוא לא יכול שלא לעשות את מה שהוא עושה. עם כל אהבה, עם כל תשומת הלב, עם כל החמלה. ואז אני ממשיך להמשך של פסוק 5. הוא פונה אל פיליפוס ואומר לו, מאין נקנה להם לחם לאכול? אז נשים לב, לאחר כל הדאגה המיוחדת של ישוע, כפי שפירטנו אותה, ישוע מרגיש צורך נוסף לדאוג להמוני עם, גם למזון הפיזי, לאכול לחם ממש. הם כל היום נמצאים עייפים, רצוצים, מן הסתם רעבים, צריך לדאוג להם. ואז הוא פונה לפיליפוס בשאלה מאוד תמימה, מאין נקנה להם לחם לאכול? יוחנן משביר ומסביר, אך למה נסות אותו דיבר זאת? הוא ידע את מה שהוא יעשה. וישו את התוכנית, אולי זהו באמת להצעה של פיליפוס, תאמינו לי, הוא ידע בדיוק מה הוא מתכוון לעשות. ויוחנן שכתב את הבשורה אומר שהוא עשה את זה כדי לבדוק אותו, לבחון אותו, כיצד הוא יגיב לאותה בקשה צנועה של ישוע, איפה להשיג אוכל. עכשיו נשים לב היטב, ישוע שואל אותו שאלה מאוד עניינית, איפה להשיג את האוכל? הוא לא שואל אם להשיג את האוכל, איפה. כלומר ישוע משדר, הוא משדר לפיליפוס, יש לי כוונה לדאוג לנושא האוכל. אני רק מתייעץ איתך איך להשיג אותו. בוא נראה את התגובה של פיליפוס לשאלתו של ישוע, שהיא בבחינת ניסיון. בוא נראה. ואן פיליפוס, לחם מתן דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט. מה המסר? גם השפה קצת בעייתית. יש ברשותנו 200 דינרים בסך הכל. זה כל הכסף. אם את כל הכסף שברשתנו נקנה איתו לחם, זה לא יספיק אפילו לכמות מזערית כתת לכזאת כמות של אנשים. איך נראה איזה כמות של אנשים מדובר? אז לכאורה התשובה שלו הגיונית בשכל, אבל ישוע ציפה לתשובה אחרת. אין ספק שתשובתו של פיליפוס מעידה שהוא לא עמד בניסיון. הוא צריך להסביר לישוע, באמת צריך להסביר לישוע שישוע לקנות מספיק לחם. מה, ישוע מוגבל, בן אלוהים, זה לא עוד בן אדם? מה הוא אומר משפט כזה? אם טיפה נחשוב, הרי זה בושה להסביר לאדון שאין מספיק כסף. מה, זה עוד בן אדם? זה בן אלוהים, אתה נמצא איתו שנתיים, אתה אלה כל הפלאים שלו, לכל העוצמה הבלתי נתפסת. איך אתה אומר משפט כזה? האדון ציפה למשפט שמעיד על אמונה. אתה, ישוע, תמצא את הדרך, אני לא יודע איך, אתה תמצא את הפתרון. לזרום עם ישוע ולהאמין שהוא מוחליט לדאוג לאוכל, זה יבוצע בצורה הכי טובה, הפלאית, שישוע יודע לעשות. הרבני פסוקים 8-9. ואז אחד תלמיד נוסף של ישוע, אנדרי, אחיו של שמעון, הוא אומר לו, אומר שהוא שמע את השיחה עם פיליפוס והאדון, הוא אומר, יש כנער שברשותו 5 כיכרות לחם ו2 דגים. אבל גם הוא תורך לומר את המשפט. אך אלה, מה אמה לעם רב כזה? אנחנו רואים שתלמידיו של ישוע לא יכלו להשתחרר מהמגבלה האנושית שלהם. חד משמעית. אחרי כל מה שהם חוו עם האדון, כולל הכוח שניתן להם לרפא ולגרש את דין, זה לא, עדיין לא השתנה בעומק ליבם, שכאן נדרשת אמונה ולא היגיון. ההיגיון לא רלוונטי עכשיו, להאמין. אין ספק שגם אנדרי לא עמד בניסיון. כשהוא מסביר לאדון שזה לא מספיק, מה, ישוע מוגבל להבין את זה? מה, הוא צריך להגיד משפט כזה? ללכת עם האדון ולזרום איתו, להאמין בו. זה מה שהאדון ציפה. והשאלה האחרונה שאני מעלה, האם כל יתר התנים שיוחנן לא אומר כלום עליהם, האם הם עמדו בניסיון? וכאן יש לנו פרטים נוספים מעניינים במתי י' ד'. הם פונים אל האדון, כל יתר התנים, ואומרים, תשלח את המון העם שהלכו אל הכפרים לקנות אוכל. הם מציעים לאדון עצה, כדי להתמודד עם נושא האוכל, זו כמות אדירה של אנשים, פשוט שיצא להם ללכת לכפרים באזור, לחוש אוכל, כדי שיסבירו את עצמם. עושים להם ב-16, מה תגובת האדון? אינם צריכים ללכת. ישוע לא מוכן להתייחס להצעה שלהם, הוא החליט, והוא אומר, תנו אתם להם לאכול. ישוע מטיל את האחריות על תלמידיו, הוא לא רוצה לשמוע שום פתרון אחר, להציע להם ללכת ולחזור, ולכת תודו את זה מחק ללכת, אם בכלל ימצאו משהו. הוא, יש לו משימה, הוא מטיל אותה על תלמידיו, הוא מצפה שהם ישתפו את הפעולה, וכל רגע הם מעלים הסבר נוסף למה דרישתו של האדון לא הגיונית. ואז מה אומרים פסוק 17? אין לנו פה כי אם 5 כיכרות לחם. שימו לב, גם יתר התלמידים חוזרים על מה? על מה שאומר אנדרי. הם שמעו אותו אומר את זה לישוע, והם חוזרים על מה שאנדרי אומר. אין אפשרות עם 5 כיכרות. הם מסבירים לבן האלוהים שעם 5 כיכרות אי אפשר להכיל, תכף נדבר, 10,000 אנשים. כאילו ישוע זקוק להסבר הזה. נבין באיזה מצב היו תלמידיו אחרי 2 שנים, משום שהם עדיין לא נדבלו ברוח הקודש. ומרקוס מוסיף עוד משפט, אומר שהתלמיד, אני אלך לקנות לחם ב200 דינר. הפעם חוזרים על הדברים של מי? של פיליפוס. בשפה פשוטה, כל התלמידים של ישוע כשלו להבין שאם רק יאמינו, זה הכל. לשים את השכל, את הגיון בצד, במקום אחר, להאמין. ובכוח הם אינו רואים את גבורת אלוהים דרך פעולת ישוע. ואני עובר פסוק 10. שימו לב שישוע בכלל מתעלם מכל התגובות שלהם, אומר להם, צבו את העם לשבת ארצה. זה מה שהוא מציע לתלמידים לומר לעם. מסתבר שבאזור היה הרבה דשא, זה היה נוח לשבת על הרצפה. והוא מציין שהוא כ5,000 איש. כמות לא קטנה של אנשים. אבל גם בהקשר הזה כתוב שמתי מוסיף ומשלים, היו 5,000 איש בלבד, מלבד אנשים ועטף. ככה מדובר על כמות של סדר גודל, לפחות לדעתי, 10,000 אנשים. כלומר שלא כולם היו נשואים ילדים, היו גם רווקים, אבל אין ספק שאם ניקח את כל הכמות האדירה הזאת, כולל הילדים שזה עטף, ואנשים, אפשר להגיע לסדר גודל של 10,000 איש. ואז משהו יפה שלוקאס נותן פירוט יתר, איך ישוע התכוון להושיב אותם, מה הוא אומר לתלמידיו? הושיבו אותם שורות שורות, 50 בכל שורה. אז מי שקצת יודע חשבון, אם אני שם בשורה אחת 50, ויש לי סדר גודל של 10,000, יש כמה שורות אני צריך? 200 שורות, נכון? מקווה שאתם יודעים את זה, 200 כפול 50 זה 10,000. אז נחשוב רגע, באיזה תבונה פועל האדון? להתחיל להסתובב בין 10,000 בני אדם, סקינים, חלשים, נשים, ילדים, בלגן הם מסתובבים שהם כמו עדר ללא רואה. איך הוא יאכיל אותם? בבנדרלמוסיה כזאת. וכאן ישוע מפעיל שיקול דעת כל כך בריא. הוא מסביר לתנאים מה לעשות בדיוק כדי שזה יהיה יעיל, פרקטי. תסדרו אותם בשורות. טוב, אנחנו רואים מול עינינו עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, וכל ההמון הזה שהסתובב נע ונע, פתאום התיישב על הדשא. ואז ישוע נראה מה הוא עושה. ויקח את יקרות הלחם ויברך ויתן לתלמידיו והתלמידים אל המסובים, ומה כתוב? שהם אכלו כולם כאוות נפשם. פלא שלא נתפס. 5 כיכרות, 2 דגים, באופן אנושי היה צריך להספיק במקרה הטוב ל-10 עד 20 איש, ככה במשורה שכל אחד ייקח פרוסה או 2. מה קורה? כל הקהל האדיר הזה, כ-10,000 איש, אכלו לא מעט, כאוות נפשם, כמה שהם רצו, אף אחד לא יגביל אותם. והוא ממשיך ואומר, יוחנן, כאשר סבעו, מה אומר האדון? לאסוף את כל פתותי הלחם, את כל השיריות של הלחם, שחלילה שום דבר לא יובד. חד משמעי, אלוהים ברך, ובעקבות הבכה נותרו המון שאריות. האדון לא מוכן שמשהו, פירו אחד, יזרק מכל הדבר הזה. ואז כתוב, ויאספו וימלאו 12 סלים בפתותי 5 קירות הלחם הנותרים. אם נחשוב רגע, אם היו לוקחים את 5 הקירות עם 2 הדגים, הרי אפשר לשים את הכל בסל, אולי מקסימום 2, אם רוצים בצורה מרווחת. והפלא שאחרי 10,000 אנשים סבעים לחלוטין, נותר עוד 12 סלים, באחד המקומות כתוב מלאים. וכל המחזה הזה נשא מול עיניהם הנדעמות של אותם אלפי אנשים שרואים במו עיניהם את הפלא הבלתי נתפס הזה. ואז כתוב, כראות האנשים את האות הזה, הם הגיעו למסקנה שהוא באמת הנביא שאלוהים שלח לעולם, שנאמר על משה, ביד משה, כן? נביא ישלח להם אלוהים, אליו תשמעו. אז עד לכאן ממש בקצרה האירוע שמתואר. אני חשבתי כעת רק להזכיר בקצרה שהנושא הזה מזכיר, אם אתם זוכרים, את הדברים שאמר אליהו הנביא לאותה אישה אלמנה בצרפת. מה הוא אמר לה? כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת אדוני גשם על פני אדמה. וכדי שהאישה הזאת תזכה לברכה הזאת, מה אמר לה אליהו? אתם זוכרים? בראשונה, מהמעט קמח ושמן שנותר לך תתני לי, ואחרי שאני אוכל את מה ששאר תכיני לך ולבנך, ואז התחולל מה שהתחולל. והאישה הזאת קיבלה את מה שאמר אליהו, היא האמינה בדברו, ואכן כך קרה. נזכור שהיה בצורת כ3.5 שנים בזמן אליהו, ועד שהבצורת לא נפסקה, הכמות המזרית שזאת של השמן ושל הקמח לא פסקה. אלוהים החליט לעשות פלא בלתי נתפס, בדומה לפלא שעשה עם בנו האדון במקרה שלמדנו והייתי רוצה כעת שננסה להפיק כמה לקחים מאוד חשובים מהקטע שקראנו. הדבר הראשון, האם אנחנו כמאמינים מקפידים לנוח ולא להתעייף יתר על המידה? זה נשמע מאוד מאוד טריוויאלי, נכון? צריך לנוח. האם אנחנו מקפידים על זה? תראו, אני יודע שיש אנשים שאמרו לי ש-24 שעות ביממה לא מספיק להם למה שהם צריכים לעשות. הם צריכים 25, 26 שעות. ובייחוד היום הצעירים בימינו לוקחים על עצמם עומסים, התחייבויות ברמות כאלה שהם פשוט נשחקים. הם נשחקים. ואנחנו כאן למדנו שתלמידי האדון כשהם עייפו, ישוע מצא להם לנוח. זה צורך הכרחי עבורנו כולנו. להקפיד כל יום לנוח. והדבר הכי מסוכן שנוצרת הצטברות של עייפות, יומיים, שלושה, ארבע אדם, עמוס לגמרי, הוא עובד מהבוקר עד הערב באלף סידורים. אחת הסכנות של התהליך הזה, ששיקול הדעת הרוחני עלול להיפגע. כל אחד מאיתנו שהוא באמת עייף, הוא יודע. יכולת השליטה של עצמו נפגמת, ככה אנחנו בנויים, לא יעזור לנו. אנחנו לפי דברי אדון צריכים לעשות בקרה על כל מילה שיוצאת מהפה שלנו. האם אדם רצוץ ועייף מסוגל לשלוט על הפה? אני באמת שואל, הוא לא יכול. אני אומר לכם, הוא לא יכול. הוא לא יכול. הוא כל כך עייף וטרוד, הוא לא מסוגל לשלוט על המילים שיוצאות מהפה שלו. ישוע אדון קורא לשלול על כל מחשבה שעוברת במוחנו. האם אדם שהוא תשוש ועייף מסוגל לשלוט על מחשבות? אני באמת שואל ברמה הפרקטית. כל מעשה זה עוד בבקרה מוחלטת, מושלמת. מאמין אמיתי הוא כל רגע נתון, ואני לא מגזים, בערנות רוחנית. כל הזמן. בקרה מושלמת מהבוקר שהוא קם עד שהוא עוצם את העיניים בערב. כך הוא חי כדי למצוא כאן לפני אדון. וכשאדם עמוס מדי ועייף נעים כל הרצון הטוב, הוא לא יוכל, לא יהיה לו את הכוח לעמוד בקריטריון להתנהלך כמאמין אמיתי של האדון. כמה זה חשוב להקפיד על כך וליישם את זה בחיים שלנו. ומישהו מאיתנו מגיש שהוא באומס יתר, אני מציע לו להתפלל וקבל חוכמה והדרכה. אם צריך לתקן, לשנות משהו בהתנהלות, שחז וחלילה, אף אחד מאיתנו לא יעמוס יותר מדי. זה בפירוש עלול לפגוע באופן קשה בכל ההתנהלות הרוחנית שלנו לפני אבינו וישוע אדוני. אני מסכים שיש מקרים בחיים שזה לא תלוי בנו. אני חושב על דורון היקר החמוד הזה. הוא נמצא במסגרת צבאית. מה הוא יכול לעשות שמפילים עליו כל מיני הנחתות כחייל, לפעמים לעשות מסע עד 11, 12, 1 בלילה, לפעמים כל הלילה לא לישון. יש, בצבא יש מצבים בלתי אפשריים שלא נשכח את זה. ואין ברירה, הוא לא יגיד למפקד שלו, אני לא מאמין שאני צריך לעשות את הפעילות, הוא נמצא במסגרת צבאית. כמובן שבמקרים כאלה צריך לפעול בחוכמה ולציית ולהיכנע ולהאמין שגם שאני נמצא במצבים לא פשוטים באופן אנושי, אלוהים יעזור לי. אני לא מחפש את העומס, אבל זה נכפה עליי, אלוהים ייתן לי את הכוח. את העזרה, זה כבר לא תלוי בי, זה נוחת עליי, מכריחים אותי. אז אלוהים יתערב וייתן חסד ועזרה מיוחדת. ואני עובר לנושא הבא שמתקשר לנושא הראשון. האם תמיד אנחנו רגישים לצרכים של הסובבים אותנו ומפנים לשם כך זמן ואנרגיה? אנחנו למדנו שתלמידי ישוע וישוע הלכו לנוח. והיה להם רצון טוב לנוח, הם היו זקוקים למנוחה. כשישו רואה את ההמון, הוא ברגע חלקיק שנייה מבטל את כל ההחלטה שלו, הוא נמצא כעת לרשותם, גם הוא וגם תלמידיו. למה? הם זקוקים לו. הם פשוט זקוקים לו. הוא לא מסוגל להתעלם מהם. לכאורה יכל לקחת עוד פעם את האונייה, ולהפליג עוד כמה קילומטר, לנוס על נפשו אם הוא מאוד רצה. הוא לא יכל. אהבתו, רחמיו, חמלתו, היו כל כך חזקים, הוא לא יכל להתעלם מהם. זה האדון, איזה אהבה, איזה רחמים, כאילו הם הילדים שלו, ההמונים האלה. ולכן הוא מתפנה עבורם עם כל הלב והנפש, כפי שלמדנו, גם מזון פיזי, גם מזון רוחני, גם תרופות, כל מה שצריך הוא ייתן להם מתוך אהבה וחמלה. מה לגבינו? גם לנו עלולים להיות עשויות בחיים מצבים. שאנחנו רוצים שקט לעצמנו, לנוח, כולנו עסוקים, כולנו עמלים, יש מה לעשות. וכשאתה בא לנוח, פתאום מקבל טלפון, זה אני חושב שקורה לכל אחד מאיתנו המון פעמים, מאיזה אח או אחות, שזקוקים באופן דחוף, בהול, לעזרה שלך. אתה לא התכוננת, אתה לא קר את זה בחשבון, זה נוחת עליך, זה קורה, אני אומר לכם, זה קורה. שאלה איך אתה מגיב? האם ברגע כזה אתה מחמיץ פני ואומר, אוף, מה אני אעשה עכשיו? עוד פעם מישהו מבלבל לי את המוח אם זה דרישה. או שאתה בשמחה ובאהבה, אני חוזר, בשמחה ובאהבה, מגיש עזרה לכל צורך חיוני ודחוף שאתה נקרא את זה. אני מבין שאם יש לנו באמת את נוחות הרוח בקרבנו, ואנחנו גדלים ברוח, אנחנו נתנהג בדיוק כמו שישוע התנהג. אני אומר לכם, בדיוק כמו. אגב, בלי להתאמץ מדי. זה אמור לצאת מאיתנו בצורה הטבעית ביותר. להגיש עזרה, תמיכה מכל סוג שהוא. למישהו מאחות. אחות או אח שלנו באמונה, כאילו שזה אח שלנו בבשר, ויותר מזה, יותר מזה. אלה האחים האמיתיים שלנו. נשכח ברגע הזה את עצמנו, את הצרכים שלנו. לא נהיה מפונקים ולא מפונדרקים, לא. מישהו זקוק עזרה, אני למענו, לרשותו. ולעשות את הכל ברוח כזאת, שאותו אחד שקיבל עזרה לא ירגיש שעושים לו טובה, אלא נסע עם כל הלב בנפש חפצה. הנושא השלישי, האם אנחנו כמאמינים חושבים ועושים את כל המעשים שלנו, שים אליו הדגשתי, רק בדרך ההיגיון, ולא פועלים באמונה כאשר נדרשת מאיתנו. ואני כבר רוצה לומר בתחילת דבריי, אם נבדוק את החיים שלנו, עובדתית ועניינית, הייתי אומר שלמעלה מ-95% מהמעשים שאנחנו עושים בעולם הזה, אנחנו עושים בהיגיון, הכי פשוט, הכי בסיסי. אתן כמה דוגמאות פשוטות, ישוע אדון אומר, אתה חושב לקנות בית, מה תבדוק לפני זה? שיש לך אמצעים לקנות את הבית. נורא פשוט. אל תיכנס למחויבות שאתה לא יכול לעמוד בה. אני לפני הרבה שנים פגשתי זוג מאמינים שרכשו בית, סליחה, רצו לקנות בית מאוד מפואר, שזה גם הפריע לי, בלי שום קשר לכלום, שזוג צריך מחפש לבנות איזה וילה, בלי שום קשר לאיך לממש. זה כשלעצמו לי אישית נורא צרה. ומה קרה? הם הצליחו עם הסכום שאמר לרשותם לבנות שלד. אתם שומעים? שלד. אמור להיות איזה וילה, אולי 2-3 קומות, משהו מאוד מכובד, מאוד יפה. אבל עזל הכסף. עכשיו תראו איזה למצב מכלו הזוג הזה. הם צריכים כל חודש להמשיך לחיות בשכר דירה, משום שהם לא יכולים לחיות בשלד. אתה יכול לחיות בבית שאין חלונות, אין רצפה, אין כלום, שלד. אז הם לא יכולים לחסוך גרוש משום שיש להם שכר דירה. השלד בנוי ואי אפשר להיכנס לתוכו. ובקושי אמיתי שאין לו פתרון, תבינו, אין לו. תקועים. מה זה, פונים למאמינים שיעזרו להם. והם אפילו כועסים, כועסים מאוד, שאף אחד לא בא לקראתם ועוזר להם לחלץ מהפנצ'ר הגדול שקרה להם. זה דוגמה שאדם אומר, בלי חוכמה מאלוהים, א' ב'. מה, יש לך כזה לקנות שלד, אז למה אתה נכנס לזה? מדוע? למה אתה לא מתכנן את זה? זה א' ב'. לפני שעושים דבר, לבחון היטב, שאתה יכול לעמוד במשימה. אדם רוצה לקנות דירה, היום דירות יקרות, שיבדוק אם יש את האפשרות להחזיר את המשכנתא, אולי כל חודש יכול להחזיר 2,000, אבל לא 6,000 כל חודש. יש אנשים שלוקחים עצמם החלטות שהן לא הגיוניות. אומר, אלוהים יעזור. מה זה אלוהים יעזור? תבדוק את עצמך. אני מסכם ואומר, רוב ההחלטות, אם נבחן בחיינו, נעשים לפי היגיון פשוט וברור שיש לכל אחד מאיתנו, ועם חוכמת אלוהים ורוח הקודש כמובן. אבל, וכאן בא אבל אחד מאוד רציני, ישנם מקרים חריגים שאנחנו מודרכים לעשות מעשה שהוא לא הגיוני במושגים של העולם הזה. הוא פשוט לא הגיוני. וכשזה לא יהיה לגמרי תיאורטי, אני בקצה אתן דוגמה מחיי לצורך העניין. כשאני הייתי בגיל 29, אני כבר עבדתי בבנק 6.5 שנים. התקדמתי כל שנה בדרגה, במשכורת, במעמד, מה שאתם רוצים. והייתי על סף קבלת מורשה חתימה, מי שמכיר את זה. והמנהל שלי הציע לי ללכת לעשות דיפלומה בנקאית, כדי שאני אוכל בהמשך להיות בתפקיד ניהולי, סגן מנהל ומנהל וכך הלאה. וכשהוא הציע את ההצעה, הייתי צריך להחליט אם לזרום איתו או לא. ואני הבנתי לעומק נשמתי שאני לא אוכל להיות נאמן לאדון אם אני אתפקד כמנהל בסניף. אני הבנתי את זה. התפקיד ידרוש ממני להתפשר חד משמעי. אני אתן רק דוגמה. אתה כאיש הנהלה בבנק, בסניף, חייב להיות המיסיונר של הבנק. אתם שומעים מה אני אומר? איך אמרו לנו? כשאתה הולך לאיזשהו מקום, כולם צריכים לדעת שאתה עובד בבנק, ותזמין ותגייס את הלקוחות שישימו את הכסף בסניף שלך, לא בסניף השכן. אתה חייב לשווק את הבנק, אם אתה רוצה להיות מנהל מצליח. אמרתי לעצמי, אני אפנה לבן אדם בגלל שיש לו 50 מיליון שקל? בשביל זה אני אפנה אליו? בשביל זה אני אצור איתו קשר של נחמדות וחביבות? והוא יזמין אותי לראות את הבר מצווה של הבן שלו, כדי לתת לו גוד טיים, זה כללי המשחק, שתבינו. אתה חייב להתפשר עם אמונתך, לא יעזור כלום. או שאתה לא תעשה את העבודה כמנהל. וכשאני הבנתי את זה לעומק, כל מה שהייתי פקיד, עשיתי עבודה טכנית. זה לגיטימי. כולנו מדי פעם הולכים לפעמים בבנק, לעשות פעולות שזה בסדר. אבל לא רציתי והבנתי את זה לעומק, שאם אני לוקח את התפקיד הזה, אני בוודאות אתפשר על אמונתי. ואז אחרי תפילה, אלוהים עזר לי בדרכים שלי להבין שזה רצונו חד משמעי. פניתי למנהל שלי ועזבתי את הבנק, בגיל 29 בערך. לא היה לי מושג מה אני עומד לעשות. באמת, לא היה לי שום כיוון. הלכתי ליד השמונה שנה שלמה כמתנדב, הרגשתי לחזור לביתה, להורים. ואז בגיל 30-31, לא ידעתי מה לעשות. אני אומר לכם בגילוי לב, כל הידע שצברתי לא עוזר לי, זה בנק. הדברים שבחוץ זה לא בנק, דברים אחרים. ואני עד היום זוכר, אני לא רוצה להאריך בדברים, שעבדתי כאן בהנהלת חשבונות עם איתי באיזשהו משרד בביאליק, עם משכורת, אני לא מגזים, פחות מחצי מה שהרווחתי. תנאים, אין מה להשוות לתנאים שהיו לי בבנק, בכל מובן שהוא. והמנהל סניף שלי, שהכיר אותי ואהב אותי, פוגש אותי ושואל, מה אתה עושה? אני אמר לי, כאן אני עובד בהנהלת חשבונות. כשהוא שמע את המשפט הזה, אני אומר לכם, אני זוכר עד היום את הפרצוף שלו מול העיניים שלי, אמר, הבן אדם הזה השתגע, אבל באמת השתגע. והוא צודק. מבחינתו הוא צודק. אחרי כל מה שהגעתי אליו בשש וחצי שנים, לגשת לעבוד כמנהל חשבונות זוטר ומסכן עם חצי מזכורת, זה באמת לא נורמלי. אני מסכים ב-100%. אבל מה אני אסביר לו? שאלוהים ידריך אותי, מה הוא יחשוב עליי? שתקתי. המשכתי כמה צעדים, ואז ירדו לי הדמעות של עושר. נכון? עשיתי מעשה לא נורמלי לכבוד אלוהים. לא עבור עצמי. לא נהניתי מזה, תאמינו לי. היום אני יכול לדבר איזה פרספקטיבה של 34 שנים לאחור. אני לא מצטער על ההחלטה הלא נורמלית שקיבלתי. והייתי אומלל ומסכן, אומלל ומסכן. אם הייתי משתחווה לנזיד העדשים של העושר והכבוד שהעולם הזה נותן. אחת הפקידות אמרה לי, לא יחסר לך, אני זוכר את המשפט שאמרה לי, שלא יפנו אליך מר בר דוד, ככה היא אמרה הגברת הזאת, בת 20 וכמה. אתה יש לך כאן מעמד, אנשים מכבדים אותך, משכורת שמנה. אני בזתי לזה. ואני מודה על כך לאדון, שהוא נתן לי את הכוח לקבל החלטה שהיא לא הגיונית למענו ולכבודו. וכל היתר אלוהים דואג לברך, להדריך, להנחות, ואני לא מצטער לרגע אחד על כל התהליך שעברתי. זה רק כדוגמה, אני בטוח יש כאן אחים ואחיות שלכל אחד יש סיפור מאוד מיוחד לספר על החלטות שאתה מקבל בניגוד מפורש להיגיון. ואתה עושה את זה באמונה אמיתית. ורק אומר לסיום, משפט בכל זאת חשוב. אם יש לך ספק שאתה עושה את הדבר, אל תמהר, אל תמהר. הדבר הכי חמור שיכול לקרות להאמין, אתם יודעים מה זה? שהוא יסיר את ההיגיון בצד, הוא יחשוב שהוא עושה מעשה באמונה, וזה לא מאלוהים. אתם מקשיבים מה אני אומר? כמו אותו זיק שהחליט שאלוהים ידאג לו לבנות את הווילה שלו, כך הם החליטו. מישהו הבטיח להם את זה, הם הבטיחו לעצמם. וכשהם נתקעו עם הווילה שהייתה בשלד בלבד, הם לא הבינו איפה אלוהים ואיפה האחים והאחיות שלהם. מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו מקבלים החלטה באמונה, לדעת ב-100%, זה מאלוהים. ואם זה מאלוהים, זה יהיה מבורך. הדבר האחרון שאני אסיים איתו כדי לא להאריך, האם אנחנו כמאמינים מקפידים לברך על המזון ונמנעים מלזרוק אותו? אנחנו קראנו ישוע שהוא ברך את הלחם ואת הדגים, ואחר כך נהיה הפלא שנהיה. אני חושב שלא צריך להסביר לנו כמאמינים שלברך על אוכל זה דבר הכי בסיסי שכולנו צריכים לעשות. על מה מדובר? כל יום להודות לאלוהים שזה לא מובן מאליו, שיש לו מה לאכול. גם בימינו, תדעו לכם, יש במקומות שונים בעולם אנשים שרעבים ללחם, זה לא סוד. להודות לאלוהים, אבל לא רק להודות. מה ישוע אמר לתלמידיו? תאספו את כל מה שנשאר, ששום דבר לא יזרק. תראו, אני חי בעולם, אני יודע מה קורה. תסתובבו כאן בפחי זבל, תמצאו כמויות אדירות של מזון שאנשים זורקים. אם זה לחמים שונים, אם זה חלות, ומיני, בלי סוף אנשים זורקים אוכל, אנשים התרגלו, הם אפילו לא מרגישים, זה לא בנוח. יש להם כסף, הם חיים ברמת חיים, מה שבילהם לזרוק איזה חצי קוטג' שליחוץ לזרוק איזה לחם, מה זה שטויות בשבילהם? לא יעלה לדעת. אנחנו כמאמינים בישוע נזרוק אוכל, אני אומר את זה חד משהו, לא יעלה על הדעת. וכשאתה לוקח אוכל לעצמך בצלחת, תדע, כשתשים כזאת כמות, שמה שבצלחת תוכל לסיים. ואם לא, אז אל תעמס עליה סתם יותר מדי, זה לא נכון. ויש כאלה שנוהגים לזרוק מה שנשאר, אנחנו לא זורקים אוכל. אוכל שברחנו אותו, איך נזרוק אותו? איזה כבוד זה נותן לנו? ברחנו לאוכל עכשיו, שאלוהים יברך אותו. אני רוצה שזה יהיה הרגל בסיסי ואלמנטרי עבור כל אחד מאיתנו, וכמובן עבור הילדים שיבוא לחלק מאיתנו בהמשך. א' ב' לא זורקים אוכל, ככה אני חונכתי כל חיי, וככה אני אומר, סמך האמת של דבר אלוהים, שכך צריך לחיות. למעט מקרים מאוד חריגים, ואני גם קורא לצריך גם לי, שאוכל מתקלקל. הכל לפעמים, אנחנו בדרך כלל לא קונים סוג א', אתם יודעים, סוג ב' או ג'. אז לפעמים קורה שזה נמפון כבר התחיל לרקד, אז בסדר. אתה משאל שגם זה לא יקרה, אני לא אקח משהו רקוב להגיד שאני לא זורק אוכל, אני לא אגיע לפנאטיות כזאת. אבל ככלל לא זורקים אוכל. מקפידים על זה כאורח חיים. כדי שנהיה נאמנים להבינו שבשמיים וישועתו.